את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93.92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי 93fm.co.il.
שלום לכולם, אנחנו היום נפגשים שוב ואנחנו היום נשתדל לגוע בהעמקת יתר בנושא שדיברנו עליו בשבוע שעבר ולהרחיב אותו לאפיקים נוספים. עוצמתם של מילים וכוחו של דיבור, הבניין שניתן באמצעות הצלם אלוקים שיש לאדם, רוח הממללה, ועשים דבריי בפיך לנטוע שמיים ולסעוד ארץ. הדיבורים יש להם כוח לבנות בניינים וגם חס ושלום להרוס. לכן אנחנו היום נפתח את הנושא, והדברים הם על רקע המילים שקראנו בפרשת השבוע. זאת חוקת התורה, חוקת התורה חקיקה. פרה אדומה נקראת חוקה, הועיל וחוק זה דבר שלנו לא נתגלה טעמו, ואנחנו מקיימים אותו מתוך אמון מלא, אמון מלא בבורא העולם, על כך שאנחנו בוטחים בו, בכך שהוא יודע בדיוק מה בונה אותנו לנצח, ואיזה פעולות באמת עושות לנו את הנצחיות של הווייתנו. בדיוק כמו שכל חולה לא שואל את הרופא, איך התרופה הזו מועילה, ומדוע סוג האנטיביוטיקה הזה מתאים לסוג הדלקת הזו, וכל חס ושלום, כל חולה, כל מנותח, לא שואל את הרופא למה אתה פותח פה את החיתוך של האזור של הניתוח, אלא הוא נותן את עצמו באמון מלא לטיפולו של הרופא, וסומך עליו שהוא יעשה את הדברים המקצועיים ביותר לטובתו. כך אנחנו סומכים באמון מלא, אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים. אנחנו בוטחים בו שהוא יודע בדיוק מה לעשות איתנו, ואנחנו בוטחים בו ואנחנו שומעים בקולו, ולא צריכים ממנו הסברים לוגיים ורציונליים כדי שאנחנו קרוצי גוש ובשר נבין, אלא אנחנו מבינים ב-100% את המוגבלות של ההבנה שלנו, ואנחנו שמחים שהוא בחר בנו ונתן לנו את התרופות הנכונות, את העצות הנכונות, איך לבנות את עצמנו לנצח באמצעות תרי"ג המצוות. המילים כאן הם זאת חוקת התורה. וכבר שואל רבנו האור החיים הקדוש, רבנו חיים בן עטר, זכותו תגן עלינו, מדוע נאמר זאת חוקת התורה ולא חוקת הפרה? הרי עוסקים כאן בפרה אדומה. היה מן הראוי להקדים את הכותרת ולומר זאת חוקת הפרה. מה זה חוקת התורה? כנראה שיש כאן בפרה אדומה איזשהו בניין אב, איזשהו מבט, לקבל פרספקטיבה רחבה על כל התורה כולה. העיון בפרשת פרה אדומה נותן לנו משקפיים, נותן לנו אמצעי לראות נכון, ומבט מקיף על כל התורה כולה. מה יש בפרה אדומה שנותן לנו מבט על כל התורה כולה? התשובה היא, אנחנו מקבלים את המבט האמיתי עד כמה הווייתנו היא חלק אלוקה ממעל, וזה לא מתקרב להבנה הטבעית שלנו. חוקה זה מלשון חקיקה. חקיקה זה לקחת לוח, כמו לוחות הברית ששמענו וראינו ושמענו, שהבורא חקק דברי אלוקים חיים חרוטים על הלוחות. מה ההבדל בין לחקוק דבר בעץ, בלוח, לבין לכתוב על דבר? ההבדל הוא פשוט, לכתוב יש שני חומרים שמדבקים יחדיו, אני לוקח את, יש שם טוש, דיו, אני לוקח את הדיו ומטביע, היינו אני מדביק, כותב, מצייר על גבי הלוח. ישנם כאן שני דברים שהם נתחברו יחדיו, הדיו והלוח. העת, הכתיבה שלי באיזשהו חומר, צבע והלוח. מה שאין כאן חקיקה שאני חוקק בדבר, אין כאן שני דברים. אלא הלוח עצמו מעוצב לפי צורת האות. חוקקים את האות א' של אנוכי השם אלוקיך, אז חוקקים בלוח בצורה של אות א'. אין פה שני דברים שמתלכדים יחדיו ושהם נדבקים זה לזה, שבאיזשהו דרך אפשר למחוק ולהפריד ביניהם, אלא יש כאן חקיקה. המילה חוק פירושו חקוק. נשמת היהודי ואותיות התורה, תכני התורה, הם אחד. עלינו להבין זאת ולהחדיר זאת לנפשותנו. נשמת ישראל והתורה והבורא חדו. מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר, קודשא בריך הוא ישראל ואורייתא חדו. נשמת היהודי היא מעוצבת, בנויה, לפי אותיות התורה. במעמד הגדול ביותר בהיסטוריה, מעמד הר סיני, שהתרחש בשבת בבוקר, ואף בסיוון, באלף השלישי לבריאה, 2448 לבריאת העולם, שבת בבוקר, בוו סיוון, התרחשה השלמת הבריאה. כל החמישה מיליון אנשים לערך, כפי שאמר רבינו החפץ חיים, שיצאו ממצרים לפני כ-50 יום, הומתו על ידי הבורא, והוחיו מחדש, וניתנה להם נשמה מסוג אחר, אות בספר תורה. המילה ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. יוד, שין, ריש, א', למד. יוד, שין, ריש, יש 60 ריבו. א', למד, אותיות לתורה. נשמת ישראל היא אות, וכידוע כל אות קשורה לכל שאר האותיות. בלי אות אחת בספר תורה, הספר פסול. פסול, פסול, הוא נקרא חומש באלמה. ספר כשר זה רק עם כל ה-600,000 אותיות שיש בו. חסרה אות אחת, אין ספר. כמו כן, כללות עם ישראל זה אחדות. אחדות ישראל, ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע, אמרו כאחד. חז"ל אומרים שאם היה חסר יהודי אחד במעמד הר סיני, התורה לא הייתה ניתנת. הואיל והתורה ניתנת רק בשלמות, לכן כשחסר באחדות ישראל, חסר בקיום שלמות התורה בעם ישראל. שעם ישראל גולה ממקומו ומתפזר לכל עבר, חסר בתורה. כפי שאומר הנביא ירמיהו במגילת קינות, במגילת איכה, מלכה ושריה בגויים, אין תורה. כשעם ישראל מתפזר לבין הגויים, חסר בשלמות התורה. לכן חס ושלום, כשמישהו רואה יהודי ש... נפטר, שנופח את נשמתו, וזה לא רלוונטי אם זה בתאונה או בפיגוע או באיזושהי החייאה שאיננה מוצלחת, חס וחלילה, עליו לקרוע את בגדו, לא כיוון שהוא אח שלו, גם אם הוא בכלל לא אח שלו, אלא משום שזה דין של התנהלות של אדם שרואה ספר תורה שנשרף. כתוב בהלכה שמי שרואה ספר תורה שחס ושלום עלה בלהבות, חייב לקרוע את בגדיו. שמענו יהודים שהתנהגו ככה, שעלתה אש בקיבוץ, במושב זה, בעיירה זו, קצר חשמלי או משהו בדומה, קורע את בגדו. כך, כשהוא רואה יהודי שנופח את נשמתו חס ושלום, עליו לקרוע, כיוון שהיהודי הזה הוא כנגד אות מסוימת, והאות הזו כרגע נמחקה כביכול, וממילא הספר נפסל, ועלינו להשלים אותו על ידי יתגדל ויתקדש מי רבה. המציאות הזאת חקוקה בנפשות היהודי. יהודי הוא בעצם חלק אלוקה ממעל, זה לא קשור לשום גוי, לא אמריקאי ולא בריטי ולא צרפתי ולא רוסי. רק עם ישראל הוא כביכול בנו של הבורא, וזה מתבטא ביותו, היות נשמתו חקוקה, והוא עושה דברים למרות שהוא לא יכול להסביר אותם, כמו שיהודים, לדוגמה בזמן גירוש ספרד, כמו שגילה רבינו החסיד יעבץ, ממש מסרו נפש על קידוש שמו יתברך, ולא היו מוכנים לחטוא בשום עבירה, למרות שהם היו אנשים פשוטי עם, ולא היו אנשים ממשכילים או חכמים ביותר בתורה. למה? מה הביא אותם למוטיבציה הזו? לא לעבור על שום דבר. התשובה, שורש נשמתם היא התורה. הם והבורא אחד הוא. קודשא בריך הוא, אתה אחד זה הבורא, שמך אחד זה התורה כולה, שהיא כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ולכן, פרה אדומה מלמדת אותנו, תשמע, למרות שאתה לא מבין, אדרבה, דווקא משום שאני לא מבין, אני מבטא בזה את ההתבטלות שלי. כשאני מבין את הרבנים, אני מבין את גדולי ישראל, כשאני מבין מצווה כלשהי, מה הקונץ? אני עושה את זה לא בגלל ההתבטלות והעבדות שלי, אני עושה את הדבר משום שהשתכנעתי. אני משכנע בן אדם במשך שעה, מדוע אישון מזיק לבריאות? מדוע, כפי שאומרים החוקרים, כל סיגריה מקצרת כ-12 דקות מחיי האדם? אז הוא השתכנע, אני מראה לו מה זה עושה לריאות, מה זה עושה לכלי הדם, ואז הוא מפסיק לעשן לפי כוחותיו בהדרגה. האם הוא עושה את זה כיוון שהוא מתבטל כלפיי? האם הוא עושה את הפסקת האישון משום שהוא מעריץ אותי, הוא מרגיש עבד שלי? מה פתאום? הוא השתכנע בלוגיקה שלו, יש לו שכל, והוא מבצע את צו שכלו. כנ"ל, כשאנחנו מקיימים מצווה, משום שאנחנו מבינים, זה לא נקרא עבדות השם, זה משום שהשתכנעתי שזה נחמד לי. הביטוי לכפיפות, לעבדות לבורא, להבנה שאני לא מבין, זה בא לידי ביטוי כשאני לא מבין, כשאומר לי אותו גדול בתורה דבר שנראה לי שהוא שמאל והוא אומר לי שזה ימין, ואני חושב הפוך אולי שזה ימין והוא אומר לי שזה שמאל, ואני לא מבין אותו ואני בכל זאת מבטל לדעתי לדעתו, זה נקרא עבדות, התבטלות, הערצה לחכמי תורה שמייצגים את אלוקים על ידי הבנה בתורתו הקדושה. כשאני מקיים חוקים, אז יש כאן ביטוי להתבטלות וגילוי העובדה שנשמתי חלק אלוקה ממעל. אני עושה ואני לא צריך הסברים, אני מודה לו שהוא בחר בי, ואני זה שקיבלתי את הטיפול, את הגילוי, את העצה הזאת איך לחיות חיי נצח. והוא נתן לי 248 מצוות כנגד 248 איברים רוחניים, שהם מחיים אותי חיי נצח. ואוי ואבוי למי שיש לו רגל בעייתית או ראש בעייתי או בעיה בשמיעה, זה מאוד מאוד מגביל אותו. כך אנחנו לא רוצים להיות חסרי מצווה. חוסר מצווה זה חוסר עבר. כידוע רבינו החפץ חיים שהיה מלאך השם כותב בהקדמתה משנה ברורה שלו על הפסוק סוף דבר, כך אומר שלמה המלך בקהלת בסוף הספר, סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים יירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אני מודיע לך, בדקתי את הכל. אני חכם מכל אדם אשר על פני האדמה, כך הגדיר הבורא את אותו שלמה. ואני אומר לך שרמח איברים, אומר החפץ חיים, זה רמח מצוות עשה שמזינות ומפרנסות ומחלקלות את האיברים הללו. אני מציע לך, אם אתה לא רוצה להיות במצב של חסר, של בעל מום, אתה לא רוצה להיות חצוי, לא רוצה להיות נחיתי כמו שמי שיש לו אולי שפתיים שהן שסועות או כתף שמותה או עיוורון או חרשות, מרגיש מאוד מוגבל, הן נפשית והן פיזית. אם אתה לא רוצה להיות מוגבל בחיי הנצח, את האלוקים יירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. תבין, זה האדם. האדם הוא רמח ושסה. רמח איברים רוחניים שצריכים מילוי באמצעות רמח מצוות, ושסה גידים רוחניים שצריכים מילוי. אני רוצה לספר פה לציבור, אני ראיתי היום, אני מספר, מדבר על הדברים האלה, משום שראיתי היום יהודי שממש נתן לי גילוי של תחושה כזו. אין לי הסבר אחר למציאות של היהודי הזה, אלמלא העובדה שהוא חלק אלוקה ממעל, והגיע למיצוי של ההוויה שלו. ביקרתי אותו בבית רבקה, שמו אלון בן אור הפז, בחור שלצערנו הרב, איך הוא כותב, שמי אלון בן אור, התגוררתי בעיר הוד השרון, ולפני מספר שנים עברתי תאונת דרכים קשה, כתוצאה מהתאונה השתתקתי בכל חלקי גופי, השרעפת שלי נפגעה, ולכן בנוסף אני מחובר גם למכונת הנשמה. רבותיי, לראות אותו שם שוכב באיזושהי קומה, בחדרון קטן, שמעתי בשורה טובה היום שהוא עומד לעבור לדירה, עוזרים לו ברכישת הדירה הזו, והוא מוגבל ומשותק בכל חלקי גופו, מלבד עיניים ופה ואוזניים. לא יכול להזיז יד ולא רגל. שוכב שם 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה, בחדרון קטן, ורואה קירות, וזהו. ושמח בחלקו. הוא כותב כאן במסר שלו, בעקבות התאונה שעברתי, אמונתי בבורא העולם התחזקה עוד יותר. כיום אני מעביר את זמני בלימוד תורה בעזרת אדם יקר, הוא מזכיר את שמו, ידיד שמלווה ומחזק אותי מספר שנים, וממנו למדתי ואני לומד, ורבנים ואנשים טובים מגיעים אליי, חברים שבאים לבקר ולארח לי לחברה. אני שוכב בחדר פרטי וכמעט לא יוצא ממנו, ואני מעסיק את עצמי בתפילות ולימוד רוב הזמן. יש לו מסר, ולראות את האמונה שלו, רבותיי, זה בא פשוט אותנו לחזק, להפסיק לקטר על דברים שהם פי אלף יותר קטנים ממנו. והוא לא משחק, הוא באמת מעומק הלב. חקיקה, כפי שאמרנו, זאת חוקת התורה. זה החקיקה של כל יהודי שהוא חלק מאלוקיי. הוא כותב שם, אדם שקורא לו משהו הכי קטן, מיד הוא אומר או זועק, למה בורא עולם? למה דווקא אני? למה זה מגיע לי? למה? מה עשיתי? זה מוכר האמירות האלה. אדם הוא לא אומר, הוא חושב את זה בלב. הוא אומר, אני לא זוכר שאמרתי מאז התאונה ועד היום למה. אדם ששואל למה את בורא העולם, מעיד על חוסר אמונה בבורא העולם. אם זה מה שהבורא בחר בשבילי, מי אני שאבוא ואתלונן ואבכה ואכעס עליו? רק אתה יודע מה טוב בשבילי. נסתרים דרכיך ונפלאים מעשיך. אין עוד מלבדך אבא שבשמיים, הקדוש ברוך הוא. הכל לטובה. אני ממליך אותו בכל לילה ובכל יום על כל גופי ונשמתי, על כל העיר שאני נמצא בה, על כל ארץ ישראל הקדושה, על כל העולם הגדול והמופלא והנפלא הזה, ועל כל היקום העצום, כי הוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הוא ברא ויצר את הכל. הוא אחד ואין שני לו. אחד, יחיד ומיוחד, ריבון העולמים, הוא שברא אותי ואחראי על הכל. הוא עצום מכל היקום כולו. הוא יכול לעשות בי ככל העולה על רוחו. מי אני ומה אני שאתנגד לו? אני סומך על כל החלטותיו ועל כל מעשיו בהחלטיות. רבותיי, רק אני חושב להוריד דמעה כששומעים את אלון פז מדבר ככה אל אביו שבשמיים, כשהוא כולו שבר כלי אמיתי, חוץ מראש. מגרד לו משהו, פה כותב, הוא לא מסוגל לגרד, עד שמישהו בא ומגרד לו באותו מקום. הוא כותב, אדם צריך להבין שיש בורא לעולם, אין דבר כזה סתם. יש חשבונות שמיים, וצריך לקבל את הכל בהבנה, באהבה ובשמחה, עם כל הקושי שבדבר. כי אם אתה מאמין בבורא העולם, אז תסמוך רק עליו, ותבטח רק בו. כמו שאתה יודע להגיד לו תודה כשטוב לך, אתה צריך לדעת להגיד לו תודה גם כשלא טוב לך. אם כבר, עדיף לסבול, לכאוב ולהיות בצער, להתנקות, לתקן, להזדכך, ולחפר על עוונות בעולם הזה ולא בעולם הבא, ולהגיע ישר למקום הכי טוב למעלה. הוא אומר משפטים כמו, אל תגיד הגורל היא קבי, מכה בי. תשכיל לדעת ולהבין, הגורל לא מכה, אלא מזכה. זה מאהבת השם יתברך. קבלת האיסורים בהבנה ובאהבה מרעיש עולמות למעלה. עושה רעש גדול בשמיים ופותח שערי רחמים. אשרי הגבר אשר תיאסרנו כה, כי את אשר יואב השם יוכיח וכאב את בן ירצה. לא קל להבין זאת בימי חייך. אתה חש רק כאן אולי בליטוף שלו. את החיבוק הגדול תקבל לעתיד לבוא כל ימי חייך. להביא לימות המשיח. הוא אומר שהוא הולך לישון כל לילה ואומר את המשפט הזה לבורא העולם. אבא שבשמיים, הקדוש ברוך הוא, כל חי, ריבון העולמים, אני ממליך אותך גם הלילה הזה, על כל גופי ונשמתי, על כל העיר שאני נמצא בה, על כל ארץ ישראל הקדושה, על כל העולם הגדול והמופלא והנפלא הזה, ועל כל היקום העצום הזה. כי אתה הוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, אתה בראת, אתה יצרת את הכל, אתה אחד ואין שני לך. הוא קצת מתאר את המציאות שלו הכל כך קשה. אני היום שוכב בחדר קטן כמו גופסת כפרורים, אני מאחל לו שכבר יהיה לו מימון לדירה שהוא הולך בעזרת השם תוך חודש לעבור. כמו קופסת כפרורים, הוא כבר כמה שנים תקוע באותה קופסה בבית רבקה בפתח תקווה ברחוב החמישה. מרותק למיטה ומחובר למכונת הנשמה, לא רואה אדמה ולא שמיים, זה אני וארבע קירות. ואני יודע שאני לא מפסיד שום דבר בחוץ. בחוץ העיר גדולה, המדינה גדולה, העולם גדול. אבל אני יודע שבחוץ הכל גשמיות, הכל תאווה, הכל אבל אבלים. ואני שוכב לי בחדר ומתבודד עם בורא עולם, מדבר אליו, מבקש ומתפלל עליי, על כל בני משפחתי ועל כל עם ישראל. ואני יודע שכשיגיע יומי עד 120, אני אקבל פי אלף, פי מיליון ממה שקיבלתי כאן בעולם הזה. אני לא מפסיד שום דבר, נהפוך הוא. זה שאני נמצא במצב הזה, זה לא מסכנות, זו זכות לחפר על אבונותיי ואבונות עם ישראל. מה יותר טוב מזה? רבותיי, אני רוצה לשאול פה בהערת אגב, יש מישהו בעולם, באיזושהי מדינה, שנמצא במצב שהוא קל מזה באמת פי אלפים, וככה מדבר ומצדיק עליו את הדין? האם יש איזה פסיכולוג שמסוגל לקחת אדם שבור בעולם ללא אמונה ולתת לו קצת שמחה, מוטיבציה, מצב רוח? הרי רוח איש תחלקל מחלהו, איך מתמודדים בכלל אם לא על ידי העלאת המצב רוח? יש בעולם, אולי בארצות הברית, אולי בפקיסטן, אולי באיזשהו מקום בחוץ לארץ, יש מקום שיש איזה פסיכולוג, פסיכיאטר, בעל עצות של פעילות רגשית שיכול לרומם מצב רוח של אדם מלבד אמונה? ראיתי לא מזמן אמירה של הרב דוב יפה, הגאון הצדיק רבי דוב יפה, כותב שישנם שלוש מילים שאם אדם, האנושות, תאמץ אותה לעצמה, היא נותנת תועלת. זה השלוש מילים האלה ייתנו תועלת לעולם יותר מכל ההמצאות הטכנולוגיות כולם, מחשמל ואינסולין ופנצילין וכל מערכות ההקלות על החיים שיש לנו מאז שנת 600 לאלף השישי, כידוע שנפתחו אוצרות השמיים. ומה הם המילים? טוב השם לכל. הרב דוב יפה זצל, טוב השם לכל. אם אדם יכניס לעצמו שמי שעושה לו זה מי שהכי אוהב אותו והוא כל יכול, הוא יכול בקלות לעשות לו כך או כך ונותן לו את זה, אם אדם יאמץ את זה, מדבר פה אדם שחי המון שנים, הוא ישנה את האנושות לחלוטין, פשוט ישנה את האנושות. כותב כאן אלון בן אור הפז, היום אני מבין משהו שבן אדם בריא קשה לו להבין. זה כל כך מסר חשוב, שהגוף הוא דבר משני. כל עוד הלב פועם, הראש עובד, העיניים רואות, האוזניים שומעות, הפה מדבר ואוכל, והנשמה מרוממת, מה אני צריך יותר מזה? אני לא צריך שום דבר. כי כל עוד אני יודע שהעולם הזה זמני, החיים זמניים, הגוף הוא זמני, אז ממה יש לי לדאוג? ממה יש לי לחשוש? ממה יש לי לפחד? אבא שבשמיים, הקדוש ברוך הוא, שומר ומשגיח ודואג לכל מחסורי, וכמו שכתוב בתהילים, מזמור לדוד, השם רואי, הוא הרואה שלי, לא אחסר. יש אמרה, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, אני שמח בחלקי. פה הוא מביא איזה פירוש מעניין, שעשיר זה ארבעה איברים שהם עיניים, שיניים, ידיים ורגליים. יפה, אלון, יפה. ראשי התיבות של המילה עשיר הם עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. הוא אומר, אצלי מתוך העשיר הזה יש רק עין שין. עין שין יש לו עיניים ושיניים. אך למילה עין שין יש עוד פירוש, עולם שלם, ראשי תיבות עולם שלם. אני עולם שלם, אני לא צריך ידיים ורגליים בשביל להיות עולם שלם. אמנם אין לי ידיים ורגליים מתפקדות, אבל במקום יוד ריש ידיים רגליים, יש פירוש נוסף, יצרה, יוד ריש, שכמעט אין לי אותו היום, הוא אומר, ברוך השם. כמעט אין לו יצרה. ומה שכן יש לי, זה ראש יהודי, יוד וריש אחר, ראש יהודי, היינו כיוון מחשבה יהודי. ופה הוא נותן לי מוסר, הוא נותן לנו הרבה מוסר, מה שדיברנו על כך בשבוע שעבר. האם אי פעם הערכת את גופך, את האצבע הקטנה בידך? יש לנו אצבע. כשמגרד לך האף, האוזן, או במקום אחר, אתה מרים אותה, הוא מגרד מיד, בלי בעיה. אם אשאל אחרי כמה שניות שגירדת, מה עשית? לא תבין או תזכור מה עשית. הכל מובן מאליו. גירד לו בקצה הקרקפת, גירד לו באף, הוא מגרד. כשלי מגרד האף, אומר אלון בן אור הפז, האוזן מגרדת לי, או במקום אחר אני נאלץ לסבול זאת דקות ארוכות, במקרה הטוב. לא תמיד יש מי שיגרד ליד, שהוא עומד לידי. אין מובן מאליו. ברגע שנפגע לך איבר בגוף, אז אתה מבין כמה אותו איבר היה חשוב לך. בעזרת האצבע הקטנה הזאת אתה מגרד את האף, אתה לוחץ על כפתור כזה או אחר, אתה מחזיק לי כתיבה, אתה מחזיק סכין, כף, מזלג. פעם הערכת את כף היד שלך? הערכת את היד עצמה? כשאתה צמא, עם אותה יד אתה לוקח כוס מים, ממלא אותה, הכוס נהיית יותר כבדה, אתה מחזיק, מגיש לפה ושוטה. פעם הערכת את השרירים, שאצל אלון לא נמצאים השרירים. הוא רואה כוס ולא יכול להגיש אותה באמצעות היד לפה. הוא צריך שמישהו יעשה לו את הטובה הזו. הערכת את הגידים, את העצמות שאיתם אתה מזיז את היד? יד בגימטריה זה 14, ועוד יד שנייה זה עוד 14, יחד 28 שזה נותן את המילה כוח. עם ידיים אפשר לבנות ולהרוס. הערכת את זה פעם? אני לא יכול להזיז אצבע, אומר אלון. אני צריך לבקש את עזרת הזולת בשביל שישקו אותי, יאכילו אותי, יזיזו אותי, יגרדו לי, יזיזו לי מילימטר, לא מסוגל. אני לא יכול לעשות דבר בכוחות עצמי, אז תגיד לבורא עולם, בורא, תודה רבה על הידיים. תודה שאני יכול לעשות מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, מתי שאני רוצה, כמה שאני רוצה. זה ממש לא מובן מאליו, אני חייב לך את חיי, בוראי. אני אקיים הלכות, אקיים את רצונך. תודה לך שנתת לי את הכלי הזה. הוא ממשיך, פעם הערכת את הרגליים שלך? זוג רגליים שמחזיקות, סוחבות, נוסעות עשרות רבות של קילוגרמים. אתה עומד מול מדרגות, אתה צריך לעלות כמה קומות, ואתה אומר לעצמך, אוף, כמה יש לי לעלות. אתה מתעצל. תגיד לבורא העולם תודה על שיש לך רגליים בריאות, שאתה מסוגל לעלות. יש אנשים מוגבלים, קשישים, שעד שהם עולים מדרגה אחת ועוד מדרגה, בקושי רב לוקח להם הרבה זמן, ואתה יכול אפילו בדילוגים לעלות ללא בעיה. כשאתה מגיע למעלה לאותה קומה, תגיד לבורא העולם, תודה בורא העולם על הזכות, על הרגליים הבריאות, תודה שזיכית אותי לעלות למעלה. אין מובן מאליו, אין, תבין. זה שאתה יכול ללכת ולעלות בקלות זה לא מובן מאליו. תודה לו, תהיה יהודי מלשון הודאה, שאתה מזכה אותי ללכת לאן שאני רוצה, מתי שאני רוצה, ואני לא צריך להזדקק לעזרה של אחרים שיסייעו לי לנוע. אתה נכנס למקלחת, המים זורמים, אתה נהנה. אומר אלון, אחד החלומות שלי זה שאני אוכל פעם להתרחץ לבד, שיזרמו עליי מים, אני לא יכול, אסור לי. אתה יוצא לבד מהמקלחת, מתלבש, תגיד לבורא העולם, התרחצתי, התרעננתי, אני מתלבש לבד, לא צריכים להלביש לי את בגדיי. אומר אלון, אותי מקלחים על המיטה. אני לא יכול לזוז על המיטה, ככה עם כל מיני מטליות לחות. בורא העולם, אתה בורא אותנו מושלמים, כל איבר ואיבר, כל עצם ועצם, כל וריד, כל עורק, כל כדורית דם מחושבת ומושלמת בגוף, לא יותר ולא פחות. תבין, תכניס לך לראש, שים שלטים בבית, אין בעולם סתם, נפלאים מעשיו של בורא העולם. אז תאריך בבקשה את הגוף שלך, תגיד תודה ותרגיש מחויבות לבורא על כך שהוא נתן לך. כן, זה כלי שנתת לי, אני מציית להשתמש בכלים לפי הוראותיך. אומר אלון, אני שוכב על המיטה מונשם בתוך חדר קטן, כמעט לא יוצא ממנו, לא רואה כלום בחוץ. תעמוד אתה בבקשה מול החלון, יש לך רגליים בריאות, תביט החוצה, תשאף אוויר. תגיד לבורא, אני חייב לך תודה, אני יכול לנשום בכוחות עצמי, ללא מכשיר הנשמה, לראות שמיים, לראות שמש, לראות ירח וכוכבים, לראות עננים, לראות ציפורים, לראות אדמה, לראות עצים, לראות פרחים, דשא, לראות את נפלאות הבריאה, זה לא מובן מאליו? תאריך את מה שבורא העולם נותן לך. אתה צריך להרגיש אדם מאושר, מאושר, אל תחכה שיקחו לך ותהיה מסכן ויחזירו לך ואז תרקוד משמחה. תודה לפני שלוקחים לך, שהחיים יפים, שבורא העולם אוהב אותך, שהוא זיכה אותך בגוף בריא ובנפש בריאה. האדם צריך להודות לבורא בכל זמן נתון. הגיע הערב, אתה עולה למיטה, קח אוויר, תרגע, כמה שניות, תחשוב מה עבר עליך היום, עצום את עיניך, הכבדות והעייפות, תתייחד עם בורחה, וחייך אל הקדוש ברוך הוא ותאמר, אבא שבשמיים, הקדוש ברוך הוא, ריבון העולם, תודה על היום שזה שנתת לי, שבת, תודה רבה שנתת לי, זיכית אותי, מה שזימנת. אם אולי צפגעתי בך, ציירתי אנשים, הכזבתי אותך, הכאבתי למישהו, הכעסתי אותך, אני מבקש סליחה ומחילה ממך ומכל אחד ואחד. זה נעשה בשוגג. תדון אותי לכף זכות. אני רוצה לחזור בתשובה. זה למעשה, אגב, מה שכתוב שאדם חייב לעשות 4 פעמים תשובה בשנה. כל לילה, כל שבוע לקראת שבת, שבת זה מלשון תשובה, כל חודש ביום כיפור קטן, וכל שנה ביום הכיפורים. הוא ממשיך ומסיים, אני סולח ומוחל לכל אחד ואחד ודן אותם לכף זכות. זה הריבונו של עולם שתקנו לנו לומר לפני כל קריאת שמה על המיטה, הרי אני מוחל לכל מי שהכעיס והקנית אותי או שחטא כנגדי, בין באונס, בין ברצון, אפילו מישהו הכעיס אותי ברצון. רבותיי, נחשוב על המילים שאנחנו מוציאים מהפה כל לילה בקריאת שמה על המיטה. אני מוחל לכל מי שהרגיז אותי, אפילו במזיד, בין בגופי, בין בממוני, בין בכבודי, ולא יענש שום אדם בסיבתי. כאן אומר את זה אלון בנור הפז מעצמו באופן טבעי. אבא שבשמיים, אני אשמח שאם תזכה אותי שאני ארדם בקלות, אני ישן בקלות, בנוחות ובשלום, ואשמח שתזכה אותי ותחיה אותי ותעיר אותי גם ליום הבא, לעוד יום בחיים, לעוד שבת, לעוד ברכות ותפילות ומצוות, לקדש שם שמיים ולעבוד אותך באהבה ובשמחה, בהירה ובכבוד, באמונה ובתארה ובענבה. אמן כן יהי רצון. רבותיי, זו הגלויה ששלח לי אותו אלון. אני רוצה לשאול, מי באנושות מדבר ברמה כזו כשמצבו הפיזי כל כך אומלל? אדם רווק, ללא ילדים, ללא אישה, ללא גוף, צלילות מלאה, צלילות מלאה בבחינה של יוסיף דעת, יוסיף מחאוב, ויחד עם זה שמחה כזו, הערכה כזו. מה זה אם לא נשמת ישראל שחקוקה, חקוק בה, חלק מצורתה, זה לא כתיבה, זה חקיקה, זה אלוקות, זה צלם אלוקים. זה בעצם מה שדיברנו בשבוע שעבר על הנושא שנקרא ברית קרוטה לשפתיים שאינם חוזרות ריקם. ברית שקרוטה לשפתיים. אני רוצה לספר פה לציבור על כך שישנו ספר של רבינו הקהילות יעקב, הסטייפלר הקדוש, אביו של רבינו שר התורה הרב חיים קניאבסקי, ראש קהילות יעקב, רבינו ישראל יעקב בן הרב חיים פרץ קניאבסקי, חיבר ספר אחד שנקרא ספר מוסר בשם חיי עולם. שם בספר הזה, בחלק א' בפרק י' ב', הוא מספר עובדה. הוא כמדומני בכל הספר לא מספר שום סיפור שהיה בתקופתנו. הוא מדבר על סיפורים מדברי חזן הקדושים וכן הלאה. אבל את הסיפור הזה, הוא כותב שם שירעיש את הארץ בשנת תפשין י' ד' למניינה, בשנת 1954, על ילד בן 4 שנים, שידע בעל פה סוגיות בתלמוד עם שיטות הראשונים וספרי הפוסקים, וציטט בעל פה בכל מקום שנשאל, למרות שלא למד עדיין מעולם, ואפילו לקרוא לא לימדו אותו, והיה קורא ברהיטות כל המילים בכל השס. בסוף הביאו את הילד הזה לפני הצדיק רבי אהרון מבלז, אהרון קדוש השם, רבי אהרון הקדוש מבלז, תל אביב, רחוב אחד העם, והצדיק הזה ביקש ממנו לקרוא קטע גמרא, ואמר לו עד כאן, ואז הילד שכח את הכל ממש בצורה מלאה. אני לא רוצה לפרט את שמו, משום שהיהודי הזה היום כבר יהודי בן למעלה מ-65, באזור זה, מתפקד בתפקיד בכיר באחד מהמרכזים בארץ, יהודי חסידי, ירא שמיים, ומחמת סיבות הוא לא רוצה להיחשף, למרות שאני אמרתי לו בהזדמנות לא פעם ולא פעמיים, שאדרבה יבוא, ירעיש את העולם. רבותיי, הוא לא רוצה לדבר, הוא חזר להיות יהודי מן השורה. היהודי הזה, בגיל 4, יודע את כל התורה כולה, ילד. רבותיי, מצטט מדרשים, שס. אני רוצה לספר לכם שבהזדמנות מסוימת פגשתי את ראש הכולל בשכונת הבוחרים בירושלים, הרב יהודיוף זצל, יבדל לחיים ארוכים, שהוא היה במקום מסוים שהוא סיפר לי, הרב יהודיוף היה חתנו של הבבא סאלי, הרב יהודיוף, שהוא ביותו בחור בישיבת פורת יוסף, באותו זמן קרה הדבר הזה של אותו ילד בן 4, שידע את כל התורה כולה ונכנס לישיבה בהתרגשות עצומה. הגאון הצדיק רבי יהודה צדקה, הגאון הצדיק ראש ישיבת פורת יוסף, וכינס את כל הבחורים, ובתוכם היה הרב יהודה יופזה, חתנו של הבבא סאלי, שהוא אישית סיפר לי, והוא היה אז בחור, כמדומני בין האירוסין לחתונה, התארס עם ביתו של הבבא סאלי, ואמר לכל הבחורים הרב צדקה, רבותיי, ראיתי מראות אלוקים, מי שלא חי אמונה הוא לא בן אדם, ישנו ילד בירושלים שיודע את כל התורה כולה, בכל השס, גם בבלי וירושלמי, וכן ספרי קבלה וזוהר, וזה היה פלא פלאים. זה בעצם מה שחזל אומרים, שכל תינוק יהודי מלאך מלמדו כל התורה כולה במאי אמו, וכשבא לאוויר העולם משכח, כאן מחמד איזושהי סיבה שמיד נסביר אותה, החליטו לא לשכח, והוא בא עם זה, וציטט מילה במילה. זה היה באיזה בית כנסת שגילו שהם לומדים שם קבוצה של אנשים, ספר הזוהר בין מנחה לערבית, והוא שמע את המילים והמשיך אותם, כאילו הוא זקן ורגיל, ילד בן ארבע. ומיד הם קראו לו, ראו שהוא שולט בהכל, הוא לא מבין, אבל מצטט מילה במילה. הם לא האמינו, הביאו אותו לראש אבות בתי הדין בירושלים, בזמנו הגאון רבי פנחס אפשטיין, היה דיון גדול אצל גדולי ישראל, מה עושים עם הילד הזה? חלק אמרו, בוא נשאיר אותו ונשמור אותו שיהיה גדול הדור הבא, אחרים אמרו, אין לזה ערך של תורה, הואיל והוא לא עמל בזה ולא יגע בזה ולא מבין את העומק, אלא זה ערך של אמונה, איזשהו אור משמיים, איזשהו פיצצת תאורה שהבורא שלח כדי להאמין בדברי חזל הקדושים בתורה שבעל פה, שהוא בר יהודי במאי אמו, נר דלוק על ראשו, מלאך מלמדו כל התורה כולה, וכשבא לאוויר העולם משכח, קצת להילחם נגד ציניקנים למיניהם, כשירדה כפירה לעולם. אומר לי הרב יהודיוף, הרב צדקה התרגש ואמר לנו, אני רציתי לבוא לילד הזה. ורציתי לדבר איתו, רציתי להביא לו את ספרי הבן איש חי. אתם לא תחשדו בי, אומר לי הרב יהודיוף בשם הרב צדקה שאמר שם להיכל הישיבה בפורת יוסף בשכונת גאולה בירושלים, לא תחשדו בי שלא האמנתי שכל דברי רבינו יוסף חיים מבגדד, מבבל בספרו בן איש חי, שלא האמנתי שכל דבריו דברי אלוקים חיים. היה ברור לי כך, אבל רציתי בכל אופן לשמוע, רציתי את הילד הזה. באתי, התברר שיש תור גדול, צובעים על הדלתות, לא נדעו, קטן, מקבל קהל. אמרתי, אני חייב לדבר איתו, הצלחתי להיכנס אליו, הבאתי את ספרי הבן איש חי, אני רואה לפני ילד קטן בן ארבע, ילד בגן טרום חובה, אולי טרום חובה, מקבל קהל, רבנים וראשי ישיבות. אמרתי לו, בן איש חי, פרשת בראשית. אז הילד אומר לי, תתחיל מילה ראשונה, כבוד הרב, תתחיל מילה ראשונה. התחלתי מילה ראשונה, עמודים שלמים בעל פה. אמרתי, פרשת וירא, פרשת בו, פרשת אמור, פרשת בחוקותיי, פרשת ראה, כל מקום, והבן איש חי הרי כולל הכל, גם הלכה, גם אגדה, גם דרוש, גם מוסר, גם נגלה, נסתר, סיפורים, עובדות, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, נאמר למשה בסיני. מעניין, מה מגיבים על כך ברשתות התקשורת? כמה עובדות כאלה? מה מגיבים על כך כל מיני אתאיסטים למיניהם? מה מגיבים על כך כל מיני מצחקקים וציניקנים? מה, מי מדבר כאן? מי? היהודי היום, בן כ-65, משמש בתפקיד בכיר בנושא מסוים באחד המרכזים הרפואיים בארץ ישראל. מי מדבר? מספר לי הרב יהודיוף, הרב צדקה בכה, לא נקבל שכר על אמונה, מי שלא מאמין זה בהמה. זה לא, זה משהו נורא, איך אתה יכול, מי יכול להיות שווה נפש לזה? אגב, בעיתון הארץ של אותו זמן, בעמוד 2, מעניין, הקדישו ידיעונת קטנה, ילד בירושלים יודע את כל התורה כולה, והדבר גורם לתהיות, הדרגרם גורם להתפעלות אדירה, משהו כזה, הצילום נמצא ברשותנו. סיפר הרב יהודיוף של הימים, שהוא כבר התחתן עם ביתו של הבבא סאלי, הוא שאל את הבבא סאלי, מה זה צריך להיות? הרי יש בחירה בעולם הזה. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם? מה משמעות הדבר שהבורא שולח לפה פתאום גילויים כאלה אלוקיים? מה הקונץ להיות דתי? מי שלא דתי הוא פשוט לא מאוזן, מה זה? אמר לו הבבא סאלי, זה היה אחרי השואה כמה שנים, וירדה לעולם רוח של כפירה, רוח של מאוד ריחוק, והיה צריך לאזן בין צד הקדושה לצד הטומאה, משום שעזאזל ראשי תיבות זה לעומת זה עשה אלוקים. שעיר להשם מכוון כנגד שעיר להזזל. כוח הטומאה בעולם שווה לכוח הקדושה, והבורא אומר, ראה, נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. ואחרי השואה היה איזה הפרת איזון כלשהי, והאיזון הזה שופר, אוזן על ידי הסיפור הזה, שמי שרוצה יבוא וישמע. כידוע אמר הרב דסלר את הכלל, ניסים לא הופכים כופר למאמין. אם מישהו אומר לך, אם הייתי רואה ניסים הייתי דתי, הוא לא דובר אמת. ניסים מחזקים את המאמין, זה התפקיד של ניסים, לחזק את המאמין מול ניסיונות הזמן. אבל הכופר תמיד יחפש מקום לטעות, אפילו על קריאת ים סוף היו ואמרו, היו כאלה שבאו ואמרו, פעם באלף שנה יש גאות ושפל וכל מיני תירוצים למיניהם. דע לדעת, אומר הרב דסלר, ניסים תפקידם לא להפוך כופר למאמין. ניסים תפקידם, לפעמים שהבורא נותן זאת, לחזק את המאמין. מי דיבר מפיו של אותו ילד? החקיקה שדיברנו עליה, זאת חוקת התורה. הילד הזה הוא נשמת ישראל, ונשמת ישראל זאת התורה הקדושה. קודש הבריחו, ונשמת ישראל והתורה חדו. האלון הזה, או יהודים בזמנים של לחץ עצום בשואה, במסעי הצלב, הם היו במצב שהכל בער מסביב, אבל מציאותם היא מסירות נפש למען כבוד השם יתברך, בלי הסברים לוגיים ורציונליים, משום שהם זה תורה. הלוואי שנפנים את חוקת התורה הזו, ולא צריכים להגיע לאיסורים, לאישורים, כדי להגיע למציאות הזו של המודעות להיותנו חלק אלוקה ממעל, מתוך הכרה, בלי איסורים. כמו שאומרים לבורא, מה שחטאתי לפניך מחוק ברחמך הרבים, אבל לא על ידי איסורים וחלאים רעים. אני רוצה לבקש לברך את כל ציבור המאזינים בארץ ובכל העולם כולו, שבעזר השם כולנו נזכה להפנים את מציאותנו האמיתית, להתחבר לשול, להתחבר למציאותנו השורשית, לתורה ולבורא העולם, ולהיות מאושרים לנצח בבניין הנצח שלנו לתמיד. תודה וערב טוב לכל כלל ישראל.